טוב רבותיי, השנה, עכשיו אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה. היום אנחנו מדברים על המושג בכל דרכיך דעהו. בהתייחסות מפרשי התורה לנושא קבורתה של שרה, ובתהליכים קניית השדה מעפרון החיתי אשר קדמו לקבורה, מודגשת רבות עמידתו של אברהם אבינו בניסיון. אנו למדים כי לא יראה אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, והסכים בשלווה למחיר המופרס שנתרז ממנו עבור המערה, וזאת למרות שהארץ הובטחה לו מכבר. אמנם מפרשי התורה הרמב״ם והברטנורה והגרא אינם מונים את ניסיון קבורתה של שרה כאחד מעשרה הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו בפרקי אבות פרקי משנה ג', אבל מהגמרא במסרת בבא בתרא משמע שגם עניין זה היה ניסיון. ויאמר השם אל השטן, אם מזה תבוא, ויען השטן אל השם ויאמר, פשוט בארץ, מה לפניו ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם ולא מצאתי כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה לך אתננה, ובשעה שביקש לקבור לשרה, לא מצא מקום לקבורה ולא ירר אחר מידותיך. מופיע בבבא בתרא בדף ט"ז, יוצא שהיה ניסיון שיש לעמוד בו, איפה שהיה זה ניסיון, נכון? אף על פי שאברהם אבינו הובטח לו הארץ, הוא חייב לקנות בשדה בכסף מלא, ואין כל תנונה מצידו, ואם הוא לא עושה שום תנונה, זה נחשב לו כשבח ומעלה. מה יכול להוסיף ניסיון זה לניסיון העצום של עקדת יצחק? נראה לנו שעקדת יצחק זה פסגה של כל הניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו. בשבוע שעבר למדנו פרשת וירא, שכבר היה ניסיון של עקדת יצחק, נכון? אז אם כבר היה ניסיון של עקדת יצחק, אז מה יכול להיות עוד הניסיון של אברהם אבינו על כסף שהוא צריך לשלם, על קרקע שהובטח לו? כדי לנסות ולענות על השאלה הזאת, ובכן רבותיי, בואו נראה איך אדם מתנהג בתנאים של שלווה ונוחות, ובין אם אדם מתנהג בימים של צרה ומצוקה, שהוא נתון בלחץ נפשי ועשוי לקחת ממנו את שיקול דעתו. אמרו חז"ל, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. הכוס הוא מבחן הראשון למדידת אישיותו של האדם. לא דיבורו של אדם בן ישיבה הנתון בפורים לדוגמה, תחת השפעתו של הכוס, כראה אדם מן השוק הנתון תחת השפעה שכזו. בעוד הראשון נפלוט מושגים וממרות שונות הלקוחים מתוך דלת אמות של הלכה, התנהג השני באופן גס ומכוער שאין נעל אותו על הכתב. הכיס נחשב כמבחנו השני של האדם. חסרון הכיס הוא מצב לחץ מסוים שהרי טיבו של אדם להיות בעול על ממונו. כאשר יוצא אדם חייב בדין תורה והוא לא מוכן לציית לרב, רק מפני שהדבר יפגע בכיסו או מפני שקשה לו לראות עצמו כמי שהובס על ידי חברו. אותי כי ראתו אינה שלמה, שאם לא כן בדוע, אין הוא מקבל את הדין באותה שלווה כמו אם היה הרב מורה לו בלכות נדילת לולב. מה קרה לאדם זה? אשר יצא עם הדיין בידיים קמוצות ומסתדר שמצב לחץ מורוני או אחר מערער את שיווי משקלו רוחני והוא נופל. מבחן שלישי של אדם נחשב כעסו. כיצד הוא מגיע למצבים, לפעולות ולאמירות עשויים לקומם ולגרום לזעם. גם זו שעה של מצוקה. שעה שבה שלוות הנפש מתערערת ממערכות השיפוט של אדם מאבדות את כוחן. אדם נבחן בהתנהגותו דווקא בשעת מצוקה קשות ולא בימים כתיקונם. הוא נבחן אם ביכולתו להודות על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, ואם ביכולתו להאמין בהזמירת של השם גם כאשר נקלע למצב כאות ומחיב. זו הייתה עבודתם של גדולי חכמי המוסר לשמור על צלם אלוקים ועל שיעור קומתו הגבוהה של עובד השם גם בשעות קשות ומרות. גאון המוסר של שיבת סלבודקה, צדיק למנות צבי פינקל, זסל, מספר דבר מאוד מאוד מעניין, עד איכן יכול להגיע יכולת המדהימה לשלוט ברגשותיו. היה זה בשעה שהבן שלו ההוא נפטר על פניו באחד מימי חול המועד סוכות. לפני שהישיבה הגיעה לחברון לעיר האבות, אלו שנוכחו סיפרו על הנהגתו במהלך מסע הלוויה שיצא מבית חולים שבירושלים, בו נפטר הבן. הסבא לא בכה ולא גנח, חול המועד היום ואסור לבכות. והוא עם אחד מהמלווים שלו שוחח על שאלת הבכי, והסבא הסתפק האם דינו של חול המועד לכדינו של שבת, וממילא גם בשבת מי שהבכי נחשב לו כעונג אז רשאי לבכות, או שמא זה חמור המועד, אולי בשבת מותר לבכות עם זה עונג בשביל אורי בכל המועד. לא, בכל אופן, היה בזה דיון. שכן, הבכי אסור בו גם כן מחמת חיוב השמחה אשר איננו כשבת. הוא חשב שזה פשוט שזה אסור, זאת אומרת שהמועד כל המועד יותר חמור משבת, ולכן נמנע מלבכות. מספרים שלרגע גבר עליו צערו והוא פרז לבכי, אולם מיד נראה מכוח אצבע פרידה, כי מי שמזכיר לעצמו, הוא עיקר באצבע, כאילו מזכיר לעצמו, לא, שבת, חול המועד, והוא הפסיק. בחורי ישיבה סיפרו שהייתה אווירה מאוד מאוד קשה בשעה שרקדו בשמחת תורה. רגליהם רקדו, אבל ליבם היה קרוע, הם לא יכלו. ומי שעודד את השמחה ונצח על הריקודים היה סבא מסלבודקה. שמחה זו נמשכה לסיומה, עד לסיומה של ברכת ההבדלה. כך סיפרו אחר כך פרץ לו בינות מוצרים בבכי סוער, עד שלא ניתן היה להרגיע אותו. זה היה בכי של פרץ רגשות שנכנעו בתוכות לא אנשים למשך כמה ימים ללמדך. כי אדם השלם יודע גם לבכות על פי השולחן ערוך, להבינך עד כמה כוחו של אדם גדול שלא לשנות מרבנותו גם בשעת מצוקה. הכוח לעמוד בשעת מצוקה ולתפקד כרגיל, לא לאבד משהו מהרנומות הרוחנית, זה לא דווקא בשעת מצוקה של צער. ביטויים רבים וגוונים שונים יכולים להיות למצוקה, יכולה להיות מצוקה של כיס ושל כעס, יכולה גם להיות מצוקה קשה של פחד ובעלה. זמנים בהם אדם מאבד יכולתו לשקול ולנהוג גם ימים ימימה. כשחזר פעם, מספרים כשחזר פעם הגאון רב חיים מבריסק מהאסיפה הרבנית לביתו. מעדה רגלו ברידותו מהגדה והוא נפל על פניו ארצה. הוא שכב ללא תנועה בשולי הדרך והוא היה נראה כמכה חזקה הכי גדול הדור. אחד הנוכחים מיהר לדחון על פני הרב כדי להגיש לו עזרתו, ולתדהמתו נזעק רבי חיים וביקש כלא יגעו בו. יראת רבם הייתה עליהם, ואנשים עמדו בדומייה צופים בחרדה, הם לא הבינו את פשר זעקתו של הרב. עוד שעה ארוכה חלפה עד שרבי חיים התאושש, לפתע קמו כאילו לא יראה דבר, נכנס לביתו ונסיימה הפרשה. רק לאחר מכן נודע דעת תורה מה היה הסיפור שרבי חיים נזעק. רב חיים נכבד קשות, ויכול להיות שגם הכרתו עבדה לרגע. הוא חשש שהוא גוסס, גוסס, אין להזיז אותו, ומחשש לכירון מיטתו, כתוב ביורד ועד, סימן שנייה למטה סיב א'. רב חיים סבל מכאבים, אך מתוך יראת שמיים הרחוקה, ממושגים המוכרים לנו, חשש כי יגרום למישהו להיכשל חלילה בשפיכות דמים, שלא יזיזו אותו. לכן הייתה דעתו נתונה כאשר כל גופו כאב וחשב כי עומד רגעים סורים לפני מותו. גם זה גדול שבשעת מצוקה לזכור שיש שולחן ערוך גם כשמורגש מר המוות. ניסיון של העמידה איתנה נבחן לא דווקא בשעה שמוגדרת בשעת מצוקה. העמידה איתנה היא רע שלמה ואמיתית נבחנת בכל מצב בלתי שגרתי. בזמנים החורגים מרגל ומצבים שונים מהמורגל. ימי בין הזמנים לדוגמה יכולים לחשב כמבחן של בן ישיבה בכל מה שנוגע לקריאה שמע בזמנה ולהתמדה בתורה. אין זה זמן מצוקה חלילה, זוהי שעה לא שגרתית. שעה שבה באים לידי מבחן הנהגותיו של בן הישיבה שתורגלו תחת עולם של ראש ישיבה ומשגיע. כיוצא בזאת היו גדולי המוסר של תשיעותם של תלמידיהם בחנות בחדר אוכל. שעה שהבחור אינו יושב ליד רשב"א ערב עם קרוב לאוף מבהיל. אוף כזה שעשוי להשיל מעליו במהירות מחלותיו הרוחניות שאכל בשעת הסדר. גם הרעב הטהרה למאכל ערב וטעים נחשבים במידה מסוימת לשעת מצוקה. אין זה מצוקת כאב כשל הסבא מסלבודקה, אך זו מצוקה של חרדה של רב חיים מבריז. גם הצורך להתמודד עם תאוות אכילה נחשב כמבחן של שעת וחת היכולה לזכור לברך קייאות, לזכור את ללחוץ ולחלת שבסעודה, לזכור את כל ההלכות שמסביב, נחשבת גם כן כעמידה בשעת מצוקה, כגדלות מוסרית. ועל זה אמרו מישהו דרך צחות, אין קידוש שלה במקום סעודה, אין התקשרותו של אדם בה, אלא שעה שהוא סועד. אין קדושה אלא במקום סעודה. אם אתה רוצה לדעת אם אדם הוא דתי, לך תבדוק אותו בשעת סעודה. בין ישיבה הוא לא חלילה כמו אותו פרופסור שנתפס בכלכלתו ותשובתו בצידו עכשיו אינני פרופסור. בין הישיבה הוא כזה גם ליד סטנדר וגם ליד שולחן האוכל. ניסיון הקדה היה אומנם הגדול שבניסיונות, אך שעה שנצטבע אברהם אבינו, כחנה את בנך את אחיך אשר אהבת את יצחק, היה מיושב בדעתו, שלם ורגוע במצבו זה, יכול לשקול יפה כיצד ואיך ינהג. לא כן כאשר חזר מהעקדה ומצא את אשתו ללא רוח חיים. היה זה מצב מעיק ביותר ומכאיב מאוד, ומצב זה שעה שהוא בצער, חישב ודקדק את מהלכיו של הקניין, לכל פרטיו וסעיפיו הקטנים. עלה בידו בשעת מצוקה ומשבר לחשוב בצורה מיושבת על כל ההלכות הממוניות הכרוכות בקניינה של המערה, על כל דרכי הקניינים ועל הקפדה לפרטים על חלותה של המחירה שתהיה כדת וכדין, תוך כדי מסע ומתן המתנהל בנימוס ובדרך ארץ. כאן נגלה אברהם אבינו גבורה נפשית עצומה, עמידה בניסיון בשעתה של מצוקה קשה. עמידה זו קשה מניסיון העקידה, כי בעמידה זו מגלה אברהם אבינו כי הוא מה שאינו בכל זמן ובכל מצב. זאת היא הבעיה שלנו, איך אנחנו יכולים להיות בכל מצב. זהו היסוד הגדול שמודדים אותנו בכל מצב, איך אנחנו יכולים להיות בכל מצב, וזה ניסיון אפילו בעקידה. למשל בפרשת ויצא, יעקב אבינו בדרכו לחרן, מאחוריו הוא משאיר שונא קשה המאיים על חייו ומבטיח את נקמתו, הוא בורח, ולפניו רשע שבמחיצתו הוא עתיד לשעות שנים רבות לבן, הוא לא יודע מה מצפה לו, כיצד יעבור את חיי המגורים בחרן. הוא מתחנן לחזור בשלום בגוף בנפש של בית אביו, מפני שהוא יודע כמה סכנות תומנת בחובה דרכו אשר הוא הולך עליה, ולפתע שלא בהכנה ושלא בידיעה, חלום הממסר טובות, הוא מתנבא להסתכת דרכו ולחזרתו בשלום אל בית אביו. והנה אנוכי אמר ושמבטיחה בכל אשר תלך ואשיב אותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר ימאסני את אשר דיברתי לך. ולא רק זאת, בנבואתו הוא שומע על עתידו כאבי האומה היהודית, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את פני נאו לזרחה, והיה זרחה כפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגמה ונבחרו בך כל מקורות אדמה ובזריך. הרי מסתבר שכל אחד מאיתנו היה קם משינה כזאת שמח וטוב לב. הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא מבחינת המחאה הבנקאית שאין כיסוי טוב ממנה. היינו שמחים ועוצים וכל מחשבותינו הייתה נתונה להבטחה הנבואית, כזה אתה קיבלנו. אבל יעקב אבינו לא נוהג ככה. ויקץ יעקב מקנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום זה. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, פחדו כאשר קם מקנתו אינו פחד של סתם קו, זהו פחד הלכתי. מהפסוק ומקדשי תיראו, אנחנו לומדים ולמדו חכמים כי יש מצווה עשה לראה מהמקדש, מצווה שכמה וכמה פרטים וסעיפים לה, אין רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכה א'. יעקב אבינו מקיים בגופו מצוות מורה מקדש לאחר שגילה כי ישן במקום הר המוריה, כולו רוטט וכולו מזיע מכך שישן במקום מקודש, אשר הוא מצווה על מוראו, הוא מתנצל ואומר, ואנוכי לא ידעתי, אם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה. לא, לשמחה הוא פונה, מטרידה אותו העובדה כי ישן במקום שכזה, והוא מציר אם היה יודע שהוא פורש את מצרו במקום קדוש, לא היה עושה כן. הוא היה מבטר אז על ההבטחות הרבות ששמע, על השלווה שהוא ענקה לו ועל הגילויים השמימים של המלאכים היורדים והעולים בסולם. הוא היה מוכן ללכת לביתו של לבן ללא הבטחה מגינה עליו מכל רב. שכן, אם הדבר כרוך באיסור בפגיעה שבמורה מקדש, הדבר אסור בכל תמורה אינה שווה לכך. הנה רבותיי, למדנו קצת את המושג להיות דתי בכל מצב, בכל רגע, בכל שעה, וחשבו נבזות, והיה זה שכרנו. כל טוב לכם, שלום ולהשתמע.